וואי וואי וואי.
כן.
וואי וואי וואי, פרק 7, עונה 5.
לזה חיכיתי.
כן.
תשמעי, בשביל פרקים כאלה, אני מרגישה שיש לנו את הפודקאסט. כי זה פרק שאם הייתי צופה בו סתם, הייתי נהנית, מרגישה את מה שהרגשתי, הולכת לישון. ועכשיו, בזכותך, שאני צריכה לבוא ולהגיד לך דברים, ואני לא רוצה להחזב, אז אני צריכה לחשוב יותר ממחשבה וחצי, כדי שאני רוצה לעניין אותך.
תודה, וגם תודה.
אתכם ואתכן המאזינים והמאזינות שלנו. ובזכות כל זה, ממש ישבתי וחפרתי ו... גם מצאתי המון דברים, והתמלאתי בערכה לכותבים של הסדרה, כי יש כאן פנינים. היום יש לנו פנינים.
אני חושבת בכלל להתחיל את הפרק של השבוע, ולהגיד שזאת עונה שערוגה מאוד יפה, בסוגי הפרקים שבה. יש לנו פרקים שהיה לנו את האקספוזיציה, אוקיי, התמקמנו.
כן.
ואז היה לנו באמת פרקים של אקשן, עלילה קדימה, מי עושה מה, איפה כל דמות נמצאת עכשיו, איזה תהליך היא עוברת.
Mm-hmm.
ואז יש לנו פרק כמו פרק 7, שהוא פרק כמעט מחזה, הוא פרק קאמרי.
כן.
הוא פרק שהוא כנראה אחד הפרקים הכי חשובים בתולדות הסדרה.
Mm-hmm.
אם לא ה. אני לא יודעת, אפשר לשאול את השאלה הזאת. ולאירוק כך את העונה בין הסימבוליזם והמשמעויות והדברים שהם עם רבדים רבים, פרקים שהם עם רבדים רבים, לבין סדרת טלוויזיה טובה, שהעלילה זזה בקדימה, שאת לא רואה את לורנס פרק אחד, ולמרות שאת כבר לא מתה עליו, את אומרת, אוף, אבל התגעגעתי ללורנס. זה באמת... עדות לכתיבה גדולה וסדרה גדולה,
כן.
ומחשבה עלינו, מחשבה על הצופות, לתת לנו מהכל.
ממש.
הילייטס, לפרק המדהים של הלידה.
אוקיי, אז זה באמת, זה פרק הלידה בהרבה מובנים.
וואו.
זה על לידה גם אישית וגם של עם או של רעיונות מאוד גדולים. פרק על אנושיות וגם על האנושות. והמתח בין שני הרעיונות האלה, שזה משהו שאנחנו מרגישות כל הזמן בגלעד, שהם שמו לעצמם משימה להציל את האנושות במחיר האנושיות, וכדרכה של הסדרה, כמו שאמרתם, עושים את זה, הדיון הזה הוא תמיד נעשה בסמלים, הפרק שלנו מתפקע מסמליות, והפעם בגוון תנכי במיוחד.
כן, זה...
50 גוונים של תיבות.
כן, ומלא ציטוטים, ומלא כן. זה, ואני כזה, רגע, מה? רגע, מה טוב, שפרה תסביר לי.
בדיוק, אז תרשי לי עכשיו, אני אכנס עכשיו לדבר תורה קצר, אוקיי?
בסדר, לא חייב להיות
זה
קצר.
זה הזמן לעצור, לשים פאוז, ללכת לעשות קוסטה ולחזור. יש לי כמה דברים לומר על הסמלים התנכיים.
קדימוש.
נתחיל עם נוח והתיבה. שזה כן. השם ששרינה בוחרת לתינוק, והיא אומרת שזה בגלל שנוח הציל את העולם. אבל זה הכי רחוק מנכון שיש, כי הוא לא הציל.
הוא עשה סלקציה.
את העולם, הוא עשה סלקציה, הוא עשה גיזום, כמו שעושים פרחים מסוימים, צריך לגזום אותם כדי שהם יצמחו.
כדי שהם ילבלבו, כן.
אבל הוא לא גזם כמה לכותרת, הוא גזם, זה לא הוא, אנחנו לא נפיל את זה עליו, זה אלוהים עשה. אבל הוא מסמל את הסיפור שבו האנושות כולה נגזמה. למעשה נותרו רק נוח ובני משפחתו, רק האנשים שנכנסו לטבע הקטנה. וגם מהחיות הוא לקח באמת מדגם מייצג, שניים שניים מכל אחד, וזה באמת מייצג את גלעד. האנושות הסתאבה, ניפטר מכולם, ונתחיל מחדש עם איזה ספסימן של איש צדיק אחד.
שזה באמת הלידה של נוח.
כן, כן. אז יש כאן...
אחריות גדולה מאוד, אני דאגתי. את הילד הזה דפוק עוד לפני שהוא התחיל.
אז חכי, כי זה נוח, זה רק סמל אחד. Okay. יש לנו איזה עוד גיבור על היא מלבישה עליו כאן. כשהיא מצטטת מהזיכרון, שזה מאוד יפה, כי שנים כבר לא הייתה לגישה ישירה לטקסט, לא בלי לאבד... אצבע. אז היא מצטטת את שמות פרק ב' פסוק ג', זה מהסיפור של פרעה שציווה להשליך את כל הבנים ליאור, וכשליוכבד נולד בן, שהוא משה, היא שמה אותו בתיבה, ושם הציטוט הוא לא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשים בה את הילד, ותשם בסוף על שפת האור, כדי שמישהי אחרת תציל את
ה... תגדל.
כן, אז אם היא רוצה להלביש את התפקיד הזה על ג'ון...
כמובן.
עכשיו, יש עוד כל מיני הקבלות עם הסיפור של מצרים, אבל זה הרגע להזכיר לי שזה בכל זאת סיפור. אנחנו פודקאסט על סדרת טלוויזיה ולא שיר תנך, אז אני אתקדם.
אבל אני רוצה רק, לפני שאת מתקדמת, להגיד שא' זה מאוד מעניין, ואני הרגשתי שזה פרק שצריך, זאת אומרת, הכותבים פה לא עושים לך נחה. כן. אמרו לך, כן, לכי תחקרי.
נכון.
לכי תחקרי. הדברים האלה שאת דיברת עליהם עכשיו, הם התשתית של הקיום והאמונות וההתנהגות והמעשים של כל כך הרבה אנשים בעולם.
נכון.
כל כך הרבה אנשים.
נכון.
שכשאומרים להם אבולוציה, הם אומרים, אבולוציה? אוקיי? אז כן, תעצרי ותלכי ותחקרי. ואני אומרת באמת לצערי, לא היה לי זמן לראות את הפרק הזה פעמיים ושלוש לפני שדיברנו עליו.
כן.
כי הלינקים מגיעים ממש לפרק בסמוך לזמן שאנחנו מקליטות, אבל זה פרק שדורש את ההתייחסויות האלה.
כן.
סומכים עלינו, ותראי, היום בסדרות טלוויזיה, לא סומכים עלייך הרבה. יש המון סדרות, יש המון מקומות לצפות בסדרות.
נכון.
ולא הרבה נותנים לך את הרשות ואת הפריבילגיה, לחקור לעומק.
נכון.
ופה כן עשו את זה. אז בשביל זה אנחנו גם כאן.
לגמרי.
בשביל לחקור ביחד עם הסדרה, כי איזה כיף שיש עוד יוצרים ויוצרות שמאמינים בנו כך.
זה נכון, זה נכון, אני ממש איתך בזה. הדבר התורה שלי ממשיך אבל, וזולג מהתנך שלנו לברית החדשה, ששם יש לנו את התיבה האחרונה, אוקיי, כשהן צועדות לכיוון האסם, ג'ון אומרת לה בציניות, אולי נמצא שם מנאג'רי?
נכון, ואז אני מסמסת לשיף, מה זה? שיף, למה הן מתכוונות? אפילו יודעת איך להיית את זה.
אז אני אגיד לך את האמת, גם אני תמיד ידעתי שג'יזוס נולד במערה, או באסם, או באיזשהו מקום שהוא לא מלון, כי ההורים שלו הגיעו לבית לחם כאורחים, ונסיבות כאלה ואחרות נאלצו להסתתר איפה שהם הסתתרו, ושם היה מנאג'רי, ואני יודעת שבקריסמס עושים דיספליי ומשחזרים, ואני מכירה את המילה הזאת, אבל לא היה לי מושג מה היא. אוקיי, אז המנאג'רי, שזה המקום שהחיות אוכלות מתוכו, זה סוג של שוקת או עוד צורה של טבעה, שיש בה את הקש, את המספוא, את האוכל של הבהמות. ואחרי שישו נולד, התינוק הרך, היא חיפשה איפה להניח אותו, והיא שמה אותו בתוך התיבה הזאת. אז גם לי זה חידש, הקישור הזה בין ישו ובין משה, שלמעשה שניהם נולדו והוסתרו, והונחו בתיבות מרופדות בקש. ואז מה זה אומר בעצם על התינוק הזה שנולד עכשיו, כי כבר השווינו אותו, למי לא, לכל המנהיגים הגדולים שהצילו את האנושות, את משה, את ישו, את נוח.
אז תראי, זה גם מסביר את הציניות, שהיא אומרת לה, אולי יהיה לך מנאג'רי, והיא אומרת לה, לבלי.
כן. עשית אותי עכשיו מריה, תודה.
וגם, את יודעת, אני כתבתי בהיילייט את המקום הזה, שבחיים וגם בסרטים, כשאנחנו נחשפות לפרק לידה, או סיטואציה לידה, או סיטואציית לידה, שחברה הולכת ללדת, זה רגע שאת מתרגשת, לא מבינה, מאמי, איזה כיף. וג'ון, יש שם בהתחלה רגע קומי. מבחינתי הוא היה קומי. היא גם, בעיניי, קצת שיחקה אותו קומי, היא לא מאמינה שזה קורה לה, are you in fucking labor?
כן, נכון.
זה מראש זה הילייט, כי אני בכלל לא רגילה לשמוע התייחסות כזאת ללידה, אנחנו כל כך רגילות להתרגש מלידה, זה טבוע בנו. אז...
זה גם קריצה עלינו הצופים, כי בסוף הפרק הקודם, איכשהו את רואה אותה מתקפלת עם צירים, נכנס לאוטו, את יודעת שפרק 7 הולכת להיות הלידה. אז היא אומרת לה כאילו, אוקיי, זה המובן מאליו, and yet.
ואז היא אומרת לה את המנאג'רי.
כן.
זאת אומרת, היא מגיבה בכעס, והיא מגיבה בציניות, יכול להיות שהיא מגיבה גם בפחד, ואני שואלת למה? כל כך הרבה כבר קרה לה. אוקיי? באותו מקום ללא שם, מדינה, אדמה ללא שם, היא רצחה בידיים שלה את פרד. כן. היא רצחה עוד אדם, אנחנו יודעות את זה. היא ברחה, היא נלחמה. לידה?
כן.
על זה לא בא לך? אבל היא יודעת למה. אני, ואז הבנתי שהיא יודעת למה, כי בעוד שכל היתר היו תגובות של ג'ון לאיזשהו מצב נתון שבו היא שבויה, שהבת שלה איננה, כמו שאת אומרת עכשיו, הלידה היא התנועה עצמה, והיא מכריחה גם אותה וגם את סרינה לעבור כמו התינוק בתעלת הלידה, הן עוברות בתעלת הלידה שלהן ממצב אחד למצב אחר. כאילו, הכינו אותנו, למעבר הזה, לשינוי שהוא מביא, והשינוי הוא כמובן נועה, עם כל האחריות והסימבוליזם שיש עליו, שאת סיפרת לנו עליהם עכשיו, וזה היה הפרק שבו זה קרה.
כן.
הן עברו מצב.
הן עברו מצב, וכמו שכל מי שילדה יודעת, זה איבוד שליטה מוחלט.
והתחלה מחדש.
כן.
גם את נולדת מחדש.
נכון, נכון.
אלא אם כן את מאבדת את חייך כמו השפחה בפלשבק, אבל נגיע.
נגיע לזה.
היילייט נוסף שלי הוא האסם.
כן.
אנחנו מדברות הרבה על סימבוליזם בעונה הזאת, ועל הפירוק של הסמלים האמריקאים. אז את חקרת את התנך. אני חקרתי את האסמים. גיליתי שזה תחום נחקר היטב בתרבות האמריקאית, כי זה באמת סמל אמריקאי מאוד 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 מושרש, ואם אני הבנתי נכון מהשניים שלושה מאמרים שקראתי, שהספקתי לקרוא, זה חזון העבודה האמריקאי, זה מבנה שכל תפקידו הוא יוטיליטי, שזה מילה שתהיתי, איך אני אתרגם אותה, שימוש?
כן.
אחסון, עבודה, ו- it's a structure built for you, עכשיו כתוב במאמרים, באחד המאמרים יש משפט, it's a structure built for utility, oh. not drama.
כמו הרחם שלנו. אוי, זה משפט נפלא.
איזה משפט נהדר. זה מבנה לשימוש ולא לדרמה, זו צורה wow. שעיקרה השימוש היומיומי. אז בתוך פירוק הסמלים האמריקאים של עונה 6, אני חושבת שבפרק החשוב הזה, הגענו מאוד מאוד אחור על האסם, ללידה, זה האסם הוא חזון של ג'פרסון, וכך אנחנו נשאלות את השאלה, כצופות, כאמריקאיות, את אפילו באמת אמריקאית, איזה שימוש אנחנו עושים באדמה הזאת? כשאנחנו היום מסמנים אותה ומסמנים אותה ומסמנים אותה כל הזמן בכל הדרמה הזאת, לאן בדיוק אנחנו רוצים להגיע? מה החזון? והצער הגדול הוא שהתשובה בסוף הפרק היא שאין ממש.
אבל דרמה יש.
אבל בדרמות אנחנו טובים. סי שפל?
יש לי הילטון פצפון קטן. בפרק הקודם, כשהיא מנסה לשכנע את מר ווילר, שייתן לה ללכת ולהיות שם בזמן שג'ון מתה, היא אומרת, let me bear witness. וכשהיא אמרה את הביטוי הזה, כבר אז הרגשתי שזה הולך לכיוון של לידה, כי you bear witness, אבל את גם bear children. And you bear down, המילה to bear היא מילה שמאוד מאוד קשורה וממוקמת ושייכת ללידה. אז מאוד הרגיש לי, שוב, חזרה למה שאמרנו על הכותבים, ואיך הם באמת, הם כל הזמן, זאת רקמה מאוד עדינה, אין כאן מילה מיותרת, כמו בתנך. ואנחנו נמצא את המשמעויות ונדרוש בהתאם.
סי שלך.
אוקיי, אני ממשיכה עם כל הרובד המיתי שהתחלתי איתו, והסי שלי הוא משפט שלמה שהתנהל באסם. הרי מה השאלה במשפט שלמה? זה מי היא האם האמיתית. ושלמה ממציא איזה מבחן כדי להכריע את השאלה הזאת, וזה מבחן החרב. האימא שתבחר שהילד יחיה בכל מחיר, גם אם לא היא תזכה לגדל אותו, היא האימא האמיתית. וכאן עושים לנו מיינדפאק מאוד מחוכם, כי לרגע סרינה היא זאת שמנצחת לפי הקריטריון הזה. היא מוותרת על האימהות שלה, אפילו על החיים שלה, באיזשהו מובן, היא מוכנה להישאר עם חום לבד בקור, כדי למות, הכל למען הילד והעתיד שלו. היא כבר מדמיינת לעצמה שהיא הפכה לג'ון, נכון? היא אומרת לה, אצל הווילרים, אני הרגשתי כמו שפחה, אני הייתי את. אבל היא חיה, בואו נודה על זה, היא חיה וויקנד אחד אצל הווילרים, ולא הרבה שנים בגלעד, אז לא ילך לה, כי המבחן האמיתי הוא לא על הילד, הוא על החמלה. וכשסרינה מפנטזת שבגלל זה שהיא ג'ון עכשיו, היא תקפה על ג'ון.
לגדל את הבן שלה.
ולא רק זה, היא תקפה על ג'ון להפוך לסרינה, להפוך לאישה שתקריב את האימא בשביל התינוק. כמו בפלשבק שאנחנו רואים בגלעד, שבגלעד התינוק הוא הפרס, והאימא היא המחיר שאנחנו מוכנים לשלם ולהקריב בשביל לקבל את התינוק. וג'ון לא נופלת בזה. וג'ון כבר היו לה כמה הזדמנויות להביא למותה של האישה הזאת שהמללה אותה, ועכשיו כשסרינה מציעה לה, הנה, תשאירי אותי ותקחי את הילד, בואי תהיה אני, בואי תהיה גלעד, אז ג'ון יש לה הזדמנות ממש לזכות בכל הקופה המוסרית, זה ברמה של הופכת לישו, היא מושיטה את הלחי השנייה, היא מצילה את האויבת שלה, ושאלתי את עצמי מה קורה פה, כאילו מה, יש לנו כאן סיינט ג'ון, זה מי שנולד בפרק הזה, ואני אגיד לך מי אני חושבת שהיא מצילה פה, את עצמה. Mm-hmm. היא גואלת את עצמה בפני עצמה, כי עד הרגע שסרינה שאלה אותה למה לא ירית בי, אני לא חושבת שהיא בעצמה ידעת התשובה לשאלה הזאת. ועד הרגע שהיא בוחרת לחזור לסרינה ולילד אותה, ולא לברוח אימא אותה למרות שהיא אכלה, ואז להציל אותה יחד עם התינוק, אני חושבת שהיא בעצמה עדיין לא שמחה שהטוב, עדיין חזק בה יותר מיצר הנקמה של הציידת. אנחנו בעונה שהתחילה בזה שהיא הביאה מוות במו ידיה, ועכשיו באלה הידיים. היא מביאה את החיים. ומתעקשת להציל גם את החיים של סרינה, וגם את הטוב של עצמה.
אז זה קשור גם לשיא שלי. Mm. והשיא שלי הוא שג'ון מניעה את האוטו בידיים שלה, ובידיים החשופות שלה מנפצת את הזכוכית השבורה שלה, השמשה, mm. כדי לראות יותר טוב. והייתה מין הקבלה בין, בין התנועות.
של הלידה.
בין הפוש, בריד, כן, של השפחות, נכון. לבין ההנאה של האוטו. אבל כמו נכון. שאת אומרת, בגלעד האישה היא רק כלי האלוהים כדי להביא את התינוק, ואם היא תמות, בדרך הזו.
איזה מחיר שיש לשלם אותו.
זה רצון האל.
כן.
וכשג'ון מתעקשת על האוטו, וקורעת קורות עץ שקצת להבזק נראים כמו צלב, הם עשויים, וכאילו היא לוקחת אחת ופתאום זה סתם נראה כמו שני בולי עץ.
יפה.
ומסיעה, אגב, ביכולת טכנית מדהימה, יכולת מכנית מדהימה, היא עושה שם קסמים עם האוטו, והיא מצליחה להניע אותו, גם הכלי חשוב. אין לך תנועה בלי הכלי.
נכון.
את צריכה אותו, והיא מתעקשת עליו. וכשהיא יושבת באוטו, יש את הפריים המדהים שהיא, עם הסוואטשרט, היא פוצעת את השמשה עד שיש לה חור קטן, ומיד חשבתי על, על הפוסטר של פסיכו, של היצ'קוק. מה שקורה בפסיכו בסוף הסרט, זה שאנחנו מבינים שהגיבור הוא עם פיצול אישיות. ואני מרגישה שגם בפרק הזה, ג'ון בחנה את פיצול האישיות של
נכון,
עצמה.
נכון.
והיה רגע, רגע, בתחילת הפרק, בשליש הראשון של הפרק, שאלה את הזיקה מטורף בעיניים של, אני אבחר להמלל אותך, וגם סרינה נלחצת, היא אומרת לה, את לא, אל תבדקי אם הראש יוצא, אל תבדקי כמה פתיחה יש לי, את רוצה כן. לפגוע בי.
נכון.
וזה לא שג'ון לא חשבה על זה. זה לא שהפיצול משמע. הזה לא קיים בה. אבל היא בתוך הפיצול, בצומת T הזאת, בשיא שלי, בוחרת ללכת בדרך שדיברת עליה עכשיו, בדרך של החסד, בדרך של החמלה. אני חושבת על השיחה על האבולוציה כמשמעותית מאוד. מה היא לידה, אם לא האבולוציה עצמה, ואז מגיעה כל השיחה על הפער בין DNA,
כן.
וגנטיקה לבין חינוך והתוויית דרך, ואז הרגשתי שבעדינות, ושוב, בחוכמה רבה של הכותבים, וברקמה והריגה, כל רעיון הכלי של אלוהים, מותקף מכל מיני כיוונים, בעדינות, לא באלימות, כן, את נושאת אחריות גדולה בהיריון, אבל שום דבר הוא לא מתת אל וזהו, אין לו יותר המשך. Mm-hmm. ילדים וילדות צריך לחנך, צריך להדריך, צריך ללמד אותם להיות אנשים טובים. יש את הפריים שקרני השמש מציפות את האסם בתוך צירי הלחץ של סרינה.
אוף, מהפריימים שאני כל כך אוהבת.
מה זה היה? זה בכלל פרק אסתטית מדהים, אז קרני השמש מציפות את האסם, ואת לא חושבת על החסד האלוהי שלידיה מדברת אליו, את חושבת על החסד האנושי. Mm-hmm. כמו שאת אומרת, כך גם אני הרגשתי, בצומת התי של, של הפיצול שלה, mm-hmm. ג'ון בחרה בחסדים.
כן.
והיא באמת לא נותנת לסרינה לעשות את ההנחה הזאת לעצמה. והיא אומרת לה, we matter, we are people, we have lives. Mm-hmm. היא לא נותנת לסרינה להניש את עצמה, זה קל מדי.
כן.
זה קל מדי.
כן.
אני עשיתי דברים רעים.
כן.
אני מתבוישת במה שעשיתי, אני מבינה את זה עכשיו שילדת, תקחי לי את התינוק, תגדלי אותו, ואני אמות פה. והיא אומרת לה, מקומו איתך, וזה God's will. וכשאני שמעתי את המילה will, חשבתי גם על רצון, וגם על צוואה. Mm. מה שאלוהים מצווה עלייך, הוא לקחת אחריות ולגדל את הילד שלך, תחת רעיונות וערכים חדשים.
כן, היא אומרת לה, יש לך בחירה חופשית בתוך כל, בתוך כל הסיפור הזה.
האמת שזה היה השיא והשפל שלי, כבר אמרתי אותם ביחד.
אה, אוקיי.
אני לא מצליחה להפריד את זה בפרק הזה.
כמו שלא הפרידו לנו בין חיים ומוות, ולא הפרידו לנו בין אהבה ושנאה, בתוך כל סצנת הלידה הזאת, השתיים האלה, הן כמו מגנטים הכי חזקים בעולם, שפעם אחת הן עם הפנים אחת לשנייה והן נדבקות, ופעם שנייה הן מתהפכות לכתבים והן נרתעות, וכן, זה מעורבב פה. הכל מעורבב פה מבחינתי בצורה הכי חזקה שיש. אני חושבת גם שבתוך סצנת הלידה הזאת, סרינה, שהשחקנית איבון סטרהובסקי, ילדה בדצמבר 21, שזה מעלה הרבה שאלות לגבי מתי צילמו את הסצנה הזאת, היא הייתה אולי עדיין בהיריון כשצילמו את זה, או אני לא יודעת, אבל היכולת שלה לשחק לידה, כל כך סמוך ללידה שהיא בעצמה, היא
מלא.
חובה. אבל זאת גם הייתה לידה מאוד מאוד כזאת, מה המילה? raw. זה הרגיש, זה לא הלידות בלדי. האלה, שאת רואה בפרנדס את רייצ'ל, עם כולם מסביבה, ומביאים לה אייס צ'יפס, והיא כזה, כאילו.
אני מאוד אהבתי את זה בפרק הזה, ואני אדבר על זה בהמשך, במה שאני אכנה המוזיקה, את הזעקות.
כן.
זה כואב ללדת.
זה כואב.
אין דבר יותר כואב מזה.
אז אני אגיע באמת לדבר על זה עוד מעט.
שפל שלך.
אוקיי. שפל שלי הוא לוק, שוב. ואני מודה שזה לא מגיע לו הפעם, כי הוא עשה את כל מה שג'ון ביקשה ממנו. הוא שמר עליה, והוא גם טיפל באויבת המרה שלה. הוא לא ידע שעכשיו באסם, בנו מנס לנד, שתי אנשים התחברו במקום הכי קמאי וסודי.
כן, בראשיתי גם.
כן, במקום הנשי הזה שאף גבר לא יכול להבין אותו או להיכנס אליו. והוא מבחינתו, גם כל הדבר הזה קורה, זה כמה שעות חלפו בעולם שלו. היא עדיין האישה ששניהם ישבו באוטו ואמרו, בפעם הבאה שאני רואה אותה, אני רואה בה. והוא אמר, גם אני.
אמר לה, לא, אני קודם.
כן. זה היה הדיל ביניהם, זה החוזה שהם חתמו. אין לו מושג שהחוזה השתנה בינתיים. והוא השתמש באמצעים הבירוקרטיים שעמדו לרשותו, כדי לפגוע באישה שמררה לאשתות החיים. הוא אמור לצאת הגיבור, היא אמורה עכשיו לקפוץ עליו בשאגות שמחה וחיבוקים ונשיקות.
ובמקום זה היא מספרת לו על המצב של נועה.
כן, כן, אני מודאגת, אין לו מושג מה קורה, הוא באמת, שוב, כרגיל, זה קורה בלעדיו, הוא בחוץ.
הוא גם סימבול.
הוא סימבול. ואנחנו מגלים שלבירוקרטיה יש לא מעט כוח, וזה דבר מעניין לשים לב אליו. כמו שאת אל קפון תפסו על העלמת מס,
כן.
אל תזלזלו בפקידים. אני אומרת את זה גם עכשיו, אני רואה אנשים מאוד מודאגים מהמדינה שלנו והכיוון שהיא תופסת. כל מיני אנשים בהבטחות בחירות שלהם מדברים על זה שהם ישנו את מערכת המשפט, וכן, ויש תחושה של פחד מהדבר הזה, ואני חייבת להתעודד מהמחשבה על המערכות. הדמוקרטיה עומדת על שלוש רגליים, שתיים מהרגליים האלה הן מערכת המשפט ומערכת המשטרה. אני חייבת להאמין שלפקידים יש עדיין מספיק כוח לשמור עלינו, וזאת המחשבה אולי האופטימית שאני מחלצת מתוך השפל של לוק, אבל...
אז זה מעניין שאת אומרת את זה.
כן.
כי השפל שלך הוא האימה שלי.
אוקיי.
הצד השני של הבירוקרטיה שאת מדברת עליו. סוף הפרק הוא כבר לא מה שאולי יקרה בגלעד, מה שאולי יקרה לנו אם נהפוך לגלעד. סוף הפרק הוא המציאות. הבעתה הכי חזקה, הכי מצמררת, היא דווקא כשאת ממש רואה במין... ריאליזם מוחלט, איך הדברים קורים. הנה סיטואציה שהיא קיימת כל הזמן, של תינוק שנלקח לאמו בגלל החוקים והבירוקרטיה, ולא בגלל עולם דמיוני, ולא בגלל חוקים תיאולוגיים של רפובליקות משונות, והנה סרינה, כן. במעמד המציאותי כל כך של אדם שאין לו מעמד. אוקיי? מהגרת לא חוקית קוראים לזה בעולם שלנו. והנה לוק, השפל והאימה ביחד, שכמו שהוא רוצה להילחם בה עם תקנות שריפה וכיבוי אש, והרמנו עליו גבה, אבל בסוף, כמו שאמרת באחד הפרקים האחרונים, הוא הצליח. הוא הנציג הזה של העולם הזה, שבו הבירוקרטיה עם כוחות שאת בכלל לא מבינה, ואת מאמינה בהם, אבל אני גם נורא מפחדת מהם. כי הם יכולים להיות מאוד 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 הרסנים, והיא ידעה למה היא רוצה למות בארץ בלי שם. כי מה יותר נורא, למות בלי שם, בארץ בלי שם, או לחיות עם שם בארץ שבה אין לך מעמד. ועוד באחת שנותנים בפורמולה. זו האימה הכי גדולה.
זאת האימה הכי גדולה.
פורמולה. אימה בית, אימת הפורמולה. סרינה, לילי הראל גדלה רק על פורמולה, דקה היא לא ינקה ממני, ותני לי להגיד לך, יצא ממש בסדר.
אז...
שזאת לא תהיה האימה שלך. שהמעמד שלך כמהגרת לא חוקית, יהיה האימה שלך ושלנו ביחד.
אז זה יפה, כי הדברים שאת אומרת מובילים אותי לדמעה שלי, ואני אדלג רגע לאימה ישירות לדמעה.
לכי על זה. אז זה פרק כזה ש...
כן, הוא מכריח אותנו לזנוח את המבנים הקבועים שלנו.
כי אין לו מבנה קבוע בעצמו, הוא בנוי אחרת לגמרי ברמה התסריטאית.
נכון. אז הדמעה שלי היא בעצב תלדי בנים הזה. הכאב של הלידה בלי אפידורל של סרינה, שהיא כמובן עושה לו אידיאליזציה, אני חשבתי הרבה על הפער הזה בין הלידה הטבעית באסם, שזה ממש על גבול החייתית, שזה מחזיר אותי לתנך, וזה מה שהמילדות אומרות לפרעו בסיפור עם משה. הוא כועס למה, אמרתי לכם להשליך את כל הבנים לאור, והנה עדיין נולדים המון בנים, אז הן אומרות לו, זה לא אשמתנו, הנשים העבריות הן פשוט כמו חיית השדה, הן יולדות לפני שאנחנו מספיקות להגיע אליהן. וזה ממש מה שקורה כאן, היא יולדת באסם, במין אובר טבעיות כזאת, ואז נותנים לנו את הקונטרסט של הבית חולים, עם המחלקת טיפול נמרץ תינוקות, שנוח נשלח אליו לישון קצת מתחת למנורה שתעביר לו את הצהבת. וזה משהו שלא מספיק מודגש בגלעד, וקצת נגענו בו לאחרונה, אבל הם מרפאים את העולם בעזרת החזרה לטבע, במרכאות, או שלא במרכאות. בטבע, נשים מתות בלידה. וגם אם לא, הכאב שהן מרגישות הוא חסר חמים. אז הדמעה שלי קודם כל על אנשים שיאלצו ללדת פה כרגע במדינת ישראל תכף בלי אפידורל בגלל המלחמה באוקראינה, ששם מייצרים כנראה הרבה מהתרופות שלנו, ותראי איך שוב המעגל נסגר, מוות וחיים ושיט שגברים כוחניים גורמים לו,
אוהו,
ונשים יולדות משלמות עליו את המחיר. והדמעה שלי היא בעיקר על האידיאליזציה הזאת של הטבע. זאת פנטזיה שקיימת גם בימין וגם בשמאל, גם בשמרנים וגם בליברלים, לכולם יש פנטזיה שאם נחזור אחורה לפעם,
יהיה מדהים.
יהיה מדהים. Mm-hmm. אצל השמרנים זה מהמקום הפעם התנכי, השמרני, של החצי השני של המשפט של בעצב תלדי בנים, זה אלישך תשוקתך ואוים שולבך, mm-hmm. בואו נחזור לעולם של פעם, שהכל מסודר, וגבר הוא גבר ואישה היא אישה, ומשפחה מורכבת מגבר ואישה, והכל כזה. וגם אצל הליברלים, בצד שלנו יש את הפנטזיה הזאת, מהמקום אולי האקולוגי.
והטכנולוגי.
שאם נחזור לפעם פעם איך שהיה, אז הכל היה נקי וווילנס.
נהיה פחות במסך.
ואורגני, אני שומעת לפעמים את הדיבור הזה על לידה, זה דיבור תחרותי, צבאי של מסע קומטה כמעט, של מי ילדה יותר טבעי, שזה גם אומר יותר כואב, ואין לי כוח יותר להדרה של כאב כערך בפני עצמו. זה מיותר לי. יש המון חמלה בדרכים שונות להימנע מכאב. אני לא חושבת שכאב זה ערך. לא בחדר לידה ולא בשום מקום אחר.
אני מסכימה איתך כל כך, שיפה. אז הדמעה שלך היא קשורה לקרש שלי, אז אני כבר אחבר ביניהם, כי זה באמת פרק שהדברים בו מתחברים. וזה הניגון הזה שהשפחות כולן אומרות בו push breathe, push breathe. שתי מילים שהן הכי חשובות, לא רק ללידות אלא לחיים בכלל. תלחצי, תנשמי, תלחצי, תנשמי. הרגשתי שהן מזכירות לי ששינוי מגיע רק מתוך כאב.
אני לא מאמינה, את יודעת שכתבתי את המשפט המדויק הזה.
מדהים. אני חושבת שיותר מזה שזה מעיד על החיבור בינינו, כן. זה מעיד על פרק מדהים.
נכון.
שבאופן חכם, אני כל כך אוהבת שוב שהסדרה הזאת נותנת לי קרדיט,
כן.
כבן אדם עם בינה.
נכון, נכון.
הבנתי מה אתם רוצים להגיד, ולא דחפתם לי את זה בכפית.
כן.
אגב, push, breathe, push, breathe. ואם נלחץ וננשום ונלחץ וננשום, נצליח להביא דברים לעולם. אבל זה יכאב, וזה בסדר שזה כואב. זה חייב לכאוב. זה גם חלק מדבר שאני מדברת עליו הרבה עם הילדים, ועם לילי, ועם פרי, וגם עם ג'וני, הבן זוג שלי, של כמה אנחנו כבר רגילים, וזה מזכיר לי מאוד את סרינה, ובואי תעשי לי רגע קיצור דרך, אני אמות פה באסם, ואת תקחי את האחריות של לגדל את הילד שלי, אבל אני את שלי עשיתי. והעולם הזה שהוא בנוי מקיצורי דרך ומעקפים, אין כזה דבר יותר.
זה נורא מצחיק, ואני מתה על זה שאמרנו בטווח של 5 דקות דבר והיפוכו, ואני עומדת מאחורי שני הדברים.
מדוע והיפוכו?
כי לפני דקה אני דיברתי בשבחי הפידורל, ובשבחי הלידה המודרנית, שהיא מאפשרת להימנע מכאב, וזה נכון, וגם זה נכון.
אבל הפידורל הוא לא קיצור דרך.
יש שיגידו שכן.
אני לא רואה את זה ככה.
אבל לכן אני אומרת שאני מוכרחה להחזיק את שני הקצוות האלה, ולהאמין ששניהם נכונים, שבלי כאב אין שינוי, ושינוי כואב, ולפעמים החיים פשוט כואבים, וצריך להסתכל ולהגיד, כואב לי, ולקבל את זה, ולעבור דרך הכאב, ויש גם כאבים שאפשר להגיד, את זה אני לא מוכרחה לעבור, ואני יכולה להמתיק ולהקל, ולנסוך קצת חמלה מעל הדבר, והם יכולים להתקיים במקביל.
אני רואה את העניין עם האפידורל, כסיוע שהעולם נותן לך, לעבור את הכאב הגדול מכולם,
כן.
ולעשות את המעשה הגדול מכולם, להביא חיים לעולם. ואני זוכרת שיחה עם המורה שלי ליוגה, על מצב אחר לגמרי, לא משנה.
יוגה זה הכי push breathe, נכון?
כן, הכי push breathe. והוא היוגיסט באמת המדהים. הוא אמרתי לו, ואני לא רוצה לקחת את התרופה הזו, ואני רוצה לקחת את התרופה הזו, ולמה שאני אקח, אני אלחם בזה, ואז הוא אמר לי, אבל זה שתקחי את התרופה, זה לא שאת לא נלחמת. את קודם כל רגע עוזרת לעצמך, ואז יהיה לך את השקט, לעשות את המלחמה הזאת כמו שצריך.
כן.
והוא אמר לי, היוגה לא מתנגדת לתרופות, היא לא מתנגדת למדע, היא לא מתנגדת לרפואה, וגם זה מאוד היה נוכח בפרק הזה.
כן.
יש מקומות שנועדו לעזור לך.
כן.
לכי עליהם.
וזה גם לא חייב להיות המשחק סכום אפס של מהלידה יוצא או האימא או הילד. אפשר להציל את שניהם.
בדיוק. בדיוק, וכאן נכנס המקום של המדע והרפואה כנגד התיאוריות או אנטי-אבולוציוניות,
כן.
ואהבתי שזה נכח שם.
כן, זה שבפלשבק, כדי להציל את הילד שלא מצליח להיוולד, הם מוכרחים לחתוך את האימא במחיר החיים שלה, כי הם לא יודעים לעשות ניתוח קיסרי פשוט שמחזיק את שניהם בחיים.
וזה לוקח אותי למוזיקה.
קדימה.
כי הפוש בריב, פוש בריב, הוא גם... גם אחד מהסיעים, והוא גם הקרש שלי, והוא גם בעצם המוזיקה של הפרק, הרי אין מוזיקה בפרק, זה גם פרק שלא יכול להכיל עכשיו, את יודעת, שיר של דולי פרטון, או שיר של אל גרין, או כל הדברים האלה שהיו לנו, כל המוזיקה היפה שהייתה לנו במהלך העונה, הפסקול של הפרק הוא פסקול הפריון. עם שם הסדרה עולה זעקת הכאב של סרינה, והלכתי אחורה וראיתי את זה כמה פעמים, כי הבנתי שזה יהיה הטון של הפרק. ואחר כך יש לנו את הפוש, בריד, פוש, בריד, ואז יש לנו את הלחישות, בזמן שהשפחות מתפללות, ואז את זעקות התינוק. ואני באמת חושבת שזה היה כמו לשזור לאורך הפרק, אני אגיד את זה בקלישאה, את המוזיקה של החיים והמוות,
כן.
ואי אפשר היה... ובפרק כל כך קאמרי, אי אפשר היה להכניס משהו אחר, אבל זה כשלעצמו, זה פסקול שלם, וחשוב ומעניין, ואני אחזור אליו.
שם הפרק?
כן, עניין אותי.
נובע מהשיחה המעולה בין ג'ון וסרינה. סרינה אומרת לה שהיא רוצה הביתה. וג'ון אומרת לה, There is no home, סרינה. There is just wherever you are. ואז סרינה אומרת לה את המשפט שאנחנו מתענגות על הפואטיות שלו כבר עונה וחצי, היא אומרת no man's land. שכל זה דרך ארוכה כדי לומר בפשטות, סרינה, את רוצה הביתה, אבל אין מקום כזה. ואני מנצלת את ההזדמנות להודות לכותבים שהכניסו מחווה כל כך יפה לספר שלי.
לספר המצוין שלך.
בטיימינג כל כך מדויק, אתם שמרתם את הבסט שלכם לפרק 7.
אגב, מספר טיפולוגי.
נכון.
מספר חשוב ביותר.
אז אתם מקסימים, באמת שלא הייתם צריכים. זאת גם שיחה, השם של הספר שלי נובע משיחה מאוד דומה בין דמות אחת שאומרת לשנייה בוא הביתה. והוא יודע שהיא משקרת כשהיא אומרת את זה, כי אין מקום כזה.
אני חושבת שזה באמת, וכפי שאת עשית בכישרון גדול, בספר שלך, מגע עם רעיון שהוא אוניברסלי.
כן.
ומה זה באמת בית.
ואני אוהבת את התשובה של ג'ון. היא אומרת, There's no home, Serena, there's just wherever you are.
זה גם איפשהו קריאה לאחריות. אנחנו נוטות ונוטים להגיד, עניי ערך קודמים, נכון? אחריות שלי איפה שהבית שלי. לא, אחריות שלך היא בעצם זה שנולדת כמו נועה.
כי את חלק מהאנושות.
להיות בן אדם טוב.
כן. מעניין גם לחשוב על no man's land ולשים דגש כל פעם על מילה אחרת במשפט. אם את אומרת no man's land, ואז את אומרת, שמה אנשים יולדות במקום שהוא ללא גברים, או
נכון.
שאת אומרת no man's land, ואז את אומרת, זאת אמירה על זה שכאילו הם מדברים על האנושות, ועל בני האדם במנותק מהאדמה, ובמנותק משייכות ורכוש.
זה גם פרק בלי גברים. גברים באים בו בתפקיד מאוד מאוד מסוים,
כן.
ובסוף הפרק.
הם נמצאים כרעיונות, כשהיא מפחדת שהוא יגדל להיות כמו אבא שלו.
נכון.
ומה זה מייצג, איזה סוג גבריות זה מייצג, ואז כשהיא אומרת שלוק יגדל אותו.
כי לוק הוא גבר טוב.
הוא גבר טוב. ומה זה אומר עליה, שאותו גבר שלפני כמה פרקים היא כל כך בזה לו, ולמה שהיא הגדירה בתור הסבילות שלו, וחוסר הפעילות שלו, חוסר האגרסיביות שלו. ועכשיו, היא מתוך המקום שלה, יש לומר, מוצף ההורמונים, היא הרגע ילדה, אז מתוך המקום המאוד חסר אונים הזה, על איזה סוג גבר היא חושבת בתור גבר מיטיב?
אני חושבת שסרינה עושה את ההפרדה שקיימת להרבה אנשים, במציאות, בראש, במנטליות, בין לוחם למחנך.
כן.
אנחנו גם לא רגילות ורגילים להתייחס למחנכים ומחנכות כאל מנהיגים. ופה קצת נאמר לנו שנו גישה.
כן.
אם סרינה משנה גישה, גם את יכולה לשנות גישה. זאת אומרת,
אז זאת השאלה.
להיות מחנך טוב, כן. זה להיות לוחם דגול וגדול.
נכון. אני אזלוג לתחזיות ואשאל, האם סרינה משנה גישה? האם גם היא נולדה מחדש פה בפרק הלידה שלנו?
אני לא יודעת לענות על זה, כמובן, עדיין, אבל זאת שאלה ששאלתי את עצמי גם.
כי זה המקום שכתבתי בו את המשפט המדויק שכתב. שאנחנו לא משתנים בלי כאב, ולסרינה כואב עכשיו.
זה.
כל הגוף, היא רגע ילדה, כואב לה גם בנפש, חולת השליטה שלה, היא אין לה בארגז כלים שלה, בטבע. בטבע שלה אין אף כלי להתמודד עם חוסר אונים, והיא עכשיו הכי חסרת אונים שהיא הייתה בכל החיים שלה. היא כבר הייתה במעצר, היא כבר הייתה בסיטואציות שהגבילו אותה ומנעו ממנה, והיא כל כך מחוכמת, היא דמות שאני מעריכה מאוד, למרות שאני גם סונט מאוד, אבל היא תמיד ידעה להפעיל מניפולציות ולמצוא איך היא בכל זאת בשליטה, ועכשיו היא לא.
אז אני חשבתי על זה בהקשר של המעמד, שהיא אישה שמקדשת מעמדות, וכעת היא ללא מעמד. באמת, אין לה כלום, כמו שאת אומרת. ברמת הספקולציה העלילתית, אני מאמינה שהיא תקרא לתואלו. האם הוא יוכל לעזור לה? אני לא יודעת. זה בדיוק השאלה שאת שואלת. כן. האם חוסר המעמד שלה יושרש, ונמשיך לראות את חוסר העונים במקום הזה של המאגרים הבלתי חוקיים, או שיהיה פה איזשהו פיתול, ושוב סרינה תנצח את השיטה הבירוקרטית, אני המערבית.
מאוד סקרנית, כן.
ובסוף הפרק, לוק אומר, הוא אומר לג'ון, חבר שלי עובד על ה-USB. שובו של ה-USB, עם
כן,
הפרטים על
הנה. אני כל כך הלחצת אותי שבוע שעבר שבאתי בלי ה-USB, וחששנו לגורלו איפה הוא נעלם, אבל לוק הוא שליח טוב. הוא שמר עליו.
USB כאקדח שמופיע במערכה הראשונה, חייב להופיע במערכה הראשונה, USB שנעלם בפרק 4 צריך לחזור בפרק 7?
מה יש בתוך ה-USB? איזה מידע בירוקרטי יציל אותנו הפעם?
המידע יציל אותנו. אבל זה גם הוביל אותי לשאלה שאנחנו כבר עשינו על הספקולציות, נוצא לעשות על הספקולציות מחודשות, האם נזכה לפגוש או לא נזכה לפגוש את הנה? בכל האירוע שהוא פרק 7, כמובן שגורלה של הנה מאוד מדובר בלי להיות מדובר. הוא מדובר קצת, כשלוקחים מסרינה את התינוק, זה כמובן מאוד מהדהד את כל מה שקרה עם הנה, וגם במהלך הלידה אנחנו מרגישות שהן מדברות על הנה, בלי אולי להגיד את שמה הרבה פעמים. ג'ון מזכירה אותה בהקשרים של סיפורים,
כן.
אבל לא אומרת לה, בגללך אין לי ילדה, אבל לא צריך גם להגיד את זה.
נכון.
וחשבתי שאולי כן נראה אותה. לא בטוח שהיא תישאר איתנו, אבל שאולי מה שעבר על סרינה יאפשר לה לעזור לג'ון כן למצוא את הנה, ואולי לעשות איזה, אני לא יודעת, איזה עסקה עבור הילדים.
למען הילדים.
למען הילדים. תגדלי את שלי, אני אחזיר לך את שלך.
אני
לא יודעת, אבל זה צף חזק בפרק שזה לא גורל אבוד.
כן, אני יכולה להגיד שהייתה לי הקלה מאוד גדולה כשראיתי אותן מפציעות בבית חולים מודרני בקנדה החופשייה עדיין. לא היה לי יכולת נפשית לחזור עכשיו פנימה לגלעד עם ג'ון. אני חוששת מדי שג'ון בתוך גלעד זה גזר דין מוות.
אני ממש אהבתי שהם חתכו לבית החולים.
כן.
סיימנו את החלק הסימבולי, התנכי של הלידה,
כן.
וכעת אנחנו חוזרים למציאות,
נכון.
שבה אישה שיולדת ונמצאת בסכנה של למות מזיהומים וקודחת מחום, לכי לבית חולים. ואהבתי שהם חסכו לנו את המסע.
נכון. לא, זה היה מיותר, לא צריך
איך הם עוברים את הגבול, כן. ולמה הם עוברים את הגבול, ומי מציל אותם בגבול, וגם לוק איכשהו אומר לה, קיבלו, פשוט קיבלו אותי בגבול, וזה סוגר לך את כל הפינה הזאת, של כן. איך הם הגיעו לבית החולים. הגבול פתוח, ואנחנו
כן, זה סידורים. מקבלים אנשים. זה לא חשוב לנו, זה קשירת צורכים, ואני חיה טוב מאוד בלי זה.
אז עכשיו אנחנו במצב ששתיהן בקנדה, אחת עם מעמד, אחת בלי מעמד.
כן.
לשתיהן יש ילדה וילד אבודים. ובואי נראה. פוש בריב, פוש בריב. עד לפרק 8.
איך ג'ון אומרת אחרי הלידה? Praise be. וואו, טוב, תקשיבו. ההודעות שאנחנו מקבלות, זה הדבר הכי משמח ומחמם לב, ובאמת, באמת, תמשיכו, זה תמיד מעניין, ושולח אותנו לכל מיני כיוונים של מחשבה. הדר מויאל כותבת על פרק 6, איזה פרק? דבר מעניין שסרינה אמרה לג'ון באימות ביניהן, הוא שהיא קיללה את הבן שלה, כאילו שג'ון מכשפה. זה היה נראה שסרינה מפחדת באמת, כאילו לג'ון יש כוחות על. זה מעניין כי זה ממשיך בפרק הזה, זה כמעט כאילו עשית תחזית, הדר. היא מתייחסת אליה כאל מלאך, היא אומרת לה, אולי אתה מלאך שלי. עדיין התפיסת עולם שלה היא כל כך, כל סובב סביבך, סרינה. ואנחנו בעצמנו כבר התחלנו לחשוב על ג'ון במונחים של גיבורת על בכמה עונות האחרונות. אני מוקדם יותר היום כבר השוויתי אותה לישו. ואני חושבת שמה שפרק 7 עושה, וזה דבר נורא חשוב, ורואים את זה עליה גם במשחק המופלא, של אליזבת מוס. הפרק הזה מחזיר אותה בחזרה לממדים אנושיים.
היא בוחרת בזה.
היא בוחרת בזה, היא בוחרת במקום האנושי הטוב, במין אחוות נשים כזאת, במעשים שלה היא אומרת, אני לא מחשפה שמקללת, ואני לא מלאך שמציל, אני גם לא מלאך רע שפוגע, אני לא גיבורת על, אני לא משה רבנו, לא נשלחתי להציל אף עם, אני אישה שעוזרת לאישה אחרת בלידה, זה הדבר האנושי לעשות, ויש בזה דבר בשבילי מאוד יפה ונכון, וזאת גם הסיבה שבחרתי בה מוקדם יותר לקרא שלי.
זה גם מאוד חזק בפלשבק של השפחות.
כן.
כוח של נשים לעזור אחת לשנייה.
כן, לפעמים אפילו במבט.
וזה לוקח אותי, נכון, וזה, יש את המבט בין ג'ון לסרינה בסוף הפלשבק. וזה לוקח אותי, אני פשוט אקריא את המשפט האחרון מההודעה של לירון שלחה לנו, שהייתה ארוכה ומלאת מחשבות יפות, אז תודה לירון. ברור לי שהן שונאות אחת את השנייה, אבל תסכימו איתי שזה סיפור האהבה הכי טוב שיש בסדרה הזו. כן.
כן, ג'וליאט פשוט וג'וליאט.
חשבתי על זה הרבה כשראיתי את הפרק, שזה פשוט באמת דרך מאוד יפה לעבור סיפור אהבה.
כן.
על עכשיו, כל הקשיים.
הן מגדירות את עצמן מחדש אחת על השנייה. ואני חושבת על זה הרבה אם פעם חשבו על האישיות שלנו, או על המבנה הנפשי של האדם כאל משהו יציב שמתקיים בפני עצמו בכל מצב, עכשיו הפסיכולוגיה יודעת שאנחנו מאוד 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 סיטואשנל, אנחנו משתנים בהתאם למצב שאנחנו נמצאים בו, וזאת הסיבה שאף אחד מאיתנו לא יודע איך נתנהג בקצוות, אנחנו לא יודעות איך היינו מתנהגות, לא בשואה ולא במקרה חירום, שצריך לקפוץ למים לסכן את החיים, להציל אדם אחר, וגם אנחנו הופכות לאנשים שונים, סביב אנשים שונים, לטוב ולרע. והן משייפות אחת את השנייה, והיו תקופות והיו עונות שהן הוציאו את הרע אחת מהשנייה, ועכשיו זה נדמה לפחות שהן מוציאות את הטוב אחת מהשנייה, והאפשרות להשתנות היא מערכתית. אנחנו גם, גלעד מקלקל את הנשים, האפשרות להיות בקנדה אולי תשפר אותם.
קצת יש תחושה שעכשיו הכל פתוח.
הכל פתוח. זה נכון.
משהו נפתח ביחד עם הלידה של נועה. נוח.
כן. או נוח בשבע שגיאות. אני חושבת שג'ון בעצמה לא ידעה איך היא תתנהג במצבים מסוימים. אני חושבת שהרגע שהיא רצחה את פרד, הוא היה חשוב בהרבה מובנים, אבל הוא גם, הוא הימם אותה. הוא הכניס אותה להלם, כי היא גילתה מקומות בנפש שלה שהיא לא ידעה שקיימים. וגם הרגע שהיא חוזרת ללידה, גם זה מפתיע אותה, היא חשבה שהיא תיסה משם, והיא מגלה מי היא דרך המצבים שהיא נקלט עליהם ומוכרחה להגיב להם. והתגובות שלה, הפעולות שלה מלמדות אותה על עצמה, מי היא, איזה סוג אדם היא.
וזה גם דרך יפה לסגור את זה בזה שהדרך הכי טובה ללמוד איך להיות זה לחקור את עצמך.
כן.
ולא כל הזמן. לצטט כמו סרינה.
כן, נכון. ולפעול, לבדוק איך פעלת במצב. לא איזה מילים אמרת. לעמוד ולומר פוש, פוש, בריד, בריד, זה דבר אחד. לקפוץ פנימה לתוך המערבולת של הלידה, של הפעולה, של תעלת הלידה, זה הלימוד.
תמשיכו בבקשה, בבקשה להאזין לנו. וגם לדרג אותנו אם אפשר, תודה, אנחנו נשמח, ולעשות לנו פולו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ולכתוב לנו רעיונות, מחשבות, הערות, לשלוח לנו הודעות בוואטסאפ 053-606-9501.
העונה החדשה של סיפורה של שפחה משודרת בהוט בימי חמישי, ב-10 וכבר מהבוקר בהוט ויהודי ובנקסט טיווי.
תודה לשחר אבירי על ההפקה ולאולפני TLV1 על ההקלטה. ואנחנו יוצאות להיות השינוי.
כן.
ונשוב בשבוע הבא.
קפצנו לתעלת לידה.
תודה שיף.
תודה דפנה.